שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יש הכוח לטכנאים העיקרים שלנו. אורי כהן, מוישי כהן, מתחילים. רוצה אני לפתוח היום במילה אחת אישית. אני מוסר את השיעור הזה כבר קרוב לשנה. זכיתי כבר לפני קרוב לשנה בחודש אלול, שהנהלת הרדיו תיתן את ההזדמנות לשיעור חסידות, לשיעור תניה. אבל היום אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שבעתיים. לדבר על הנושא הקדוש והיקר ביותר בעולם שלי, בעולם של חסיד, הנושא שנותן ליהודי כוח הרבה הרבה מעבר ליכולות שלו, ומרים אותו לפסגות חדשות, לשיאים חדשים. הזכות של הקשר עם הצדיק. המקומות שיהודי יכול להגיע אליהם, לא בזכות עצמו, אלא בזכות הקשר שלו עם הצדיק, כשיהודי מתקשר למעלה, אז הכוחות שלו נהיים הכוחות של הצדיק. מתעברת בו נשמה שהיא גדולה ממנו עצמו, והוא זוכה להתמודד ולפעול דברים שהם בעין ארוך יותר מאשר הכוח העצמי שלו. אני רוצה לפתוח היום את השיעור עם סיפור מאוד מאוד מיוחד, ואחר כך נפתח את הדברים מתוך הספר התניה כרגיל, כפי שאנחנו עושים כל שבוע, וגם נחתום היום בוורט ששווה יותר מזהב ומפנינים. אין מספיק כסף בעולם ששווה כמו הוורט היקר הזה. נקודה הדרן על השס, נקודה הדרן על מסכת נידה, שאמר פעם הרבי מלובביץ' לפני כמה עשרות שנים, כל כך מיוחדת על הזכות הזאת, שנשמת משה רבינו מתקשרת עם היהודי, ונותנת לו כוח להרים את עצמו מעבר לכל הקשיים וההתמודדויות שלו. אבל הבטחנו להתחיל עם סיפור. גם בעולמם של חסידים, הסיפור הזה הוא הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים. הוא דקה מן הדקה, הוא מבשר קשר עדין ומיוחד, קשר זך וטהור, בין החסיד לבין הצדיק, בין החסיד לבין הרבי, ומלמד אותנו משהו על הקשר הנשמתי, המיסטי, הנסתר, שקיים בין הצדיקים, ובין עם ישראל ובין בני ישראל. את הסיפור הזה זכיתי לשמוע מבעל המעשה בעצמו, יותר מפעם אחת, הוא מספר אותו בהזדמנויות רבות, וזה מהסיפורים שאנחנו כחסידים הולכים איתם יחד. אחד השלוחים של הרבי בארצות הברית, השלוחים החשובים, השלוחים המצליחים, השלוחים בעלי הדעה, הרב ישראל דרן. הרב ישראל דרן הוא שליח בקונטיקט, והוא פעל ועשה. התחיל כשליח באוניברסיטה, אחר כך עבר לעיר עצמה, הביא תחתיו שלוחים שפועלים באוניברסיטאות עם היהודים באוניברסיטאות. וברוך השם, בנה והצליח ויש לו מוסדות גדולים, והוא בעל השפעה, זכה באמת, רבי משיב מאבון, זכה לקרב עשרות ומאות יהודים לאביהם שבשמיים. בתחילת דרכו, הוא שכר בית קטן באוניברסיטה, שם בקונטיקט, ומשם התחיל לפעול באתגרים עצומים, בקשיים עצומים, ללקט, ואתם תלוקטו אחד אחד בית ישראל, עוד סטודנט ועוד סטודנטית, להזכיר ליהודים מאיפה הם באו, להזמין לסעודת שבת, מי שהיה שייך לתפילה, מי שייך לשיעור, לאט לאט לקבץ את הניצוצות ולקבץ את הנשמות. הוא חשב אבל איך לפרוץ, איך באמת לעשות משהו שישמעו עליו, שידעו ממנו, שלא יתעלמו ממנו, שלא יתייחסו אליו כעוד איזשהו קוריוז או חלילה נודניק. עלה בדעתו לערוך קונצרט שלא היה כדוגמתו, לקחת את היכל התרבות שם בתוך האוניברסיטה, אליו באים אנשים לא רק מהאוניברסיטה אלא מסביב, והוא יערוך קונצרט יהודי, הוא יביא את טובי בעלי המנגנים היהודים בארצות הברית, ויבואו אלף איש, האולם יהיה מפוצץ, ויתחילו להתייחס אליו ברצינות, יבינו שהגיע פה איזה כוח, איזה כלי, אדם שמסוגל למשהו. הוא לקח את היכל התרבות שם, שילם הרבה כסף מראש, הזמין את טובי בעלי המנגנים, והוא מצפה לקהל גדול. יום שישי, האירוע היה אמור להיות ביום ראשון, כרגיל בחוץ לארץ, יום החופש הוא ביום ראשון, אז תמיד את האירועים, כשרוצים שיבוא קהל גדול, עורכים בסנדי, עורכים בתחילת השבוע. ביום שישי הוא מתקשר לחברת הכרטיסים, לחברה שמפיקה את האירוע, והוא שואל כמה כרטיסים קנו. הוא מצפה לשמוע 600, 700, 800, 87 כרטיסים. הולך להיות אסון, הולכת להיות קטסטרופה. לא רק שהאירוע הזה לא יקדם אותו ולא יבנה אותו, אלא יהפוך אותו לבדיחה, יהפוך אותו לגיחוך, אף אחד לא מחכה לך, אף אחד לא צריך אותך, אף אחד לא מתעניין בפעילות שלך. נכנסה השבת, יהודי אמור לשמוח בשבת, אמור לשכוח את כל תלאות החול, אמור להתרומם, אמור להתעלות, והוא ליבו מר עליו, תשעה באב. איך הוא יכול, איך הוא יראה את הפנים שלו? לא רק הכבוד האישי שלו, כבוד שמיים, הכבוד של השליחות, הכבוד של הפעילות, הכבוד של היהדות. כולם יראו כבר, שאף אחד לא מעוניין בזה, אף אחד לא צריך את זה, אין לזה ביקוש כאן. בליל שבת או ביום השבת, הוא הרגיש שהכאב שלו כבר לא נותן לו מנוח. הוא עם הכוחות שלו הגיע לשיא, יותר הוא לא יכול לסחוב. והוא הרגיש שהוא חייב עזרה מהרבי. אבל הרבי נמצא בברוקלין בניו יורק, והוא נמצא בקונטיקט, וזאת בכלל שבת. איך הוא יכול לבקש עזרה מהרבי? הוא לא יכול לכתוב, הוא לא יכול להתקשר, הוא לא יכול לעשות שום דבר. ואז הוא נזכר בסיפור על חסיד אחר, שזכיתי גם אותו להכיר, בשם רב מנדל פוטרפס, חסיד עגול, שהיה במאסר ברוסיה הסובייטית, היה בגולג במחנה עבודה בסוף העולם. ופעם כשהקשיים כבר תחפו עליו, הוא לא היה יכול יותר. הוא פנה אל הרבי במחשבה. הוא נכנס לרבי ליחידות במחשבה. הוא עצם את העיניים ודמיין שהוא נמצא עם הרבי, והוא מבקש מהרבי עזרה, שייתן לו את הכוחות לסחוב. ואחרי תקופה, אשתו, שהייתה בעיר, בלניגרד או במקום אחר, קיבלה מכתב מהרבי, שהפן נתקבל. והיא לא הבינה איך בעלה שלח פן, שלח פדיון נפש, שלח מכתב מהגולג, ממחנה עבודה, שנים אחרי שהוא יצא מהמחנה עבודה, הראתה לו את המכתב. והוא כמעט התעלף. הוא הבין שזה מענה על היחידות שהוא נכנס אליה במחשבה. הרב דרן נזכר בסיפור הזה בשעתו הקשה, וגם הוא מחליט שהוא ייכנס לרבי ליחידות במחשבה. והוא עצם את העיניים ממקום מושבו בקונטיקט, והוא אמר, רבי, אני לא עושה שום דבר בשביל עצמי, אני עושה לשם שמיים. אנא, תעורר עלי רחמים רבים, שביום ראשון תהיה פה התנפלות על הכרטיסים, שאנשים פתאום יקבלו, תתעורר אצלם הנשמה היהודית, והם יבינו שזה המקום שלהם. למחרת אחרי הצהריים הוא צועד לכיוון האולם, הוא מייחל לניסים, הוא מקווה לנפלאות, הוא מקווה לראות כבוד השם. והוא שם לב שבדרך אל היכל התרבות צועדים איתו, עשרות, מאות אנשים, הדרך מלאה. האולם היה מלא, האולם היה מפוצץ, האירוע היה נהדר, זה היה באמת פריצת דרך בשבילו, והתחלה טובה לכל ההמשך כפי שאנחנו רואים אותו עד היום לאורך ימים. חמי וחמותו, משפחת פויזנר, באו להתארח אצלו, בשבת באו להשתתף באירוע הזה. אחרי שהאירוע היה כל כך מוצלח, אז חמותו, גברת פויזנר, החליטה שהיא תיכנס לרבי, לספר בעצמה ביחידות על באמת על ההפקה המדהימה, על עשיית התשמיה שהייתה. הרבי התעניין בכל הפרטים, איך היו הנועמים, ואיך היה הקהל, ואיך הגיבו, ואיך השתתפו. ואז הרבי שאל כמה אנשים היו. היא אמרה, גיפקת, גיפקת, האולם היה מלא ברוך השם. אז הרבי אמר, מעניין, אתמול, רב ישראל היה אצלי, והוא היה נראה כל כך מודאג. מעניין, מה נראה כל כך מודאג. זאת אומרת, לפעמים זוכה אדם שתתעבר בו נשמע צדיק. הוא לא צדיק, הוא בסך הכל אדם, הוא בסך הכל יהודי פשוט. אבל לפעמים הוא זוכה להפוך להיות מערך לשכינה. הוא הופך להיות שהצדיק ממקום מושבו יתלבש בו, ויתן לו את הידיים וירים אותו איתו ביחד, ויכניס בו כוחות של צדיק, שלרגע אחד הוא יהיה צדיק. זה יתרון נוסף. אנחנו יודעים אצל צדיקים, אצל יהודים, אצל חסידים, עד כמה הקשר עם הצדיק הוא עניין גדול. אנחנו הרי נמצאים עכשיו בתחילת פרשת קורח. קורח צועק, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? משה ואהרון, למה אתם שווים יותר מאיתנו? אתם אמורים להיות כמו כולנו. מה פתאום יש שניים ששולטים בנו? כולנו עמדנו תחת ההר, כולנו שמענו את הגבורה בעצמה, עכשיו באנו מחג השבועות. כולנו שמענו את עשרת הדיברות. כל אחד מאיתנו עומד שלוש פעמים ביום ופונה בעצמו לקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז מה פתאום שניים עומדים בראש? מה פתאום עומדים שניים, עומד אחד או שניים על הבמה וכולם מביטים בהם? כולם מגישים יד אל המזוזה בהערצה? למה אנחנו צריכים אחד שיהיה יותר מכולם? והתשובה היא שאדם יכול להגיע רק עד הכוחות שלו. אבל צדיק מרים אותו הרבה מעבר לכוחות שלו. צדיק, הראש שלו בשמיים, הרגליים בארץ, הנשמה שלו היא נעלית, הנשמה שלו היא זכה, ההסתכלות שלו, המבט שלו על החיים, הוא מבט שבא מלמעלה למטה, הוא רואה את הדברים כפי שהם לאמיתיותם. כשאנחנו חושבים על אוכל ועל חיים טובים, הצדיק חושב על כבוד שמיים, הצדיק חושב על דבקות בקדוש ברוך הוא, על אחדות השם. וכשיהודי זוכה להתקשר עם צדיק, אז הוא זוכה לרגע אחד, שהכוחות שלו לא יהיו כוחות של עצמו, אלא לפעול בכוחות שלמעלה ממנו, לאחוז בזרועות שמרימים אותו, בחבל שמרים אותו, ולהתעלות הרבה מעבר לכוחות עצמו. כאן, איפה שאנחנו אוחזים בסוף פרק י' בתניה, אדמור הזקן כהרגלו, מייסד את הדברים על גמרא, על תורת הניגלה. החסידות לא ממציאה שום דבר. החסידות לא מייצרת תורה חדשה חס ושלום. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. החסידות בסך הכל נותנת דגש, נותנת אור, נותנת הדגשות חדשות, בתוך דברים שנאמרו מאז ומתמיד. אז אדמור הזקן את היסוד הגדול והעדין הזה, שלפעמים זוכה אדם שתתעבר בו נשמע צדיק, שהוא לא יפעל בכוחות של עצמו, אלא יפעל בכוחות של הצדיק. מייסד את זה אדמור הזקן על משפט בסוף פרק ג' דנידה, משפט שאדמור הזקן התחיל איתו את ספר התניא. הגמרא במסכת נידה אומרת, שכשהנשמה יורדת למטה, ברגע הזה, ברגע הקריטי הזה, שהנשמה מתנתקת מכיסא הכבוד, ויוצאת לשליחות, יוצאת לעבודה בעולם הזה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. משביעים את הנשמה, משביעים אותה קודם כל, מצריכים אותה להישבה. ישבה זה, שבועה זה התחייבות, שבועה זה קבלת קניין ברצינות, באמת לקבל על עצמי בשיא הרצינות. אבל מעבר לזה שבועה, זה גם מלשון סובה, זה גם נותן כוח. משביעים את הנשמה כשהיא יורדת, מה משביעים אותה? מה מבקשים איתנו כשאנחנו יורדים? שנתפלל במניין? שנאכל כשרות הרב לנדו? מה מבקשים איתנו? אומרת הגמרא, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. תהיה צדיק ואל תהיה רשע. עם זה יורדת הנשמה למטה. זה הנתינת כוח, זה הבוסטר, זה הדחיפה. תהי צדיק ואל תהי רשע. וכאן שואל אדמור הזקן, שאלה פשוטה. איך אפשר לדרוש מהנשמה שתי קצוות קיצוניות כאלה? תהי צדיק ואל תהי רשע. ממה נפשך? אם מדובר בקדוש עליון, בצדיק גמור, באברהם אבינו, בבעל שם טוב, בבעל התניה, ברבי למלך מליז'נסק, שאפשר לדרוש מהם תהי צדיק, אפשר לדרוש ממנו תהיה מרכבה לאלוקות, אז מה פירוש אל תהי רשע? למה שהוא יהיה רשע? ואם מדברים על יהודי כזה, שמה שצריך לדרוש ממנו זה אל תהי רשע, אז איך אפשר לדרוש ממנו תהי צדיק? מה זה לעג לרש? מה זה להרים ציפיות שהוא בכלל לא מסוגל לעמוד בהם? זה כמעט להתעלל, אנחנו יודעים היום שלדרוש מילד מושג, זה כמו שלהגיד לתלמיד, תקבל 100 ואל תקבל 50. אם זה ילד של 50, אפשר לדרוש ממנו שיקבל 100, אם זה ילד של 100, מה פתאום שלא יקבל 50? שיקבל 100, או לפחות 90, ומה פתאום שלא יקבל 50? זה נקרא הצלחה בשבילו. אז מה פירוש תהי צדיק ואל תהי רשע? איך אפשר לומר במשפט אחד את שתי הקצוות האלו? ועם זה אנחנו יורדים למטה. זאת השליחות, זאת הגדרת המשימה. אלה המילים האחרונות שאנחנו שומעים מכיסא הכבוד לפני שמתחילים את המסע הגדול למטה. מובן שאלו מילים שנושאות בתוכן את כל משימת חיינו. אז בפשטות יבוא אדם, תראה, זה רצוי ומצוי. רצוי, האידיאל הוא תהי צדיק. המצוי לפחות אל תהיה רשע. לפחות במעשה בפועל אל תחטא. אבל שוב, כמו שאמרנו, אלו לא שתי קצוות שאפשר לומר אותם בחד המחתה. הם לא פונות לאותו אדם בכלל. אדם שמסוגל להיות צדיק, לא דורשים ממנו לא להיות רשע. צריכים להגיד לו, הוא לפחות תהיה צדיק ורע לו, אם לא צדיק וטוב לו. לפחות תהיה בינוני, אבל להגיד לו, אל תהיה רשע. מה מונח כאן? אומר אדמור הזקן, נקודה מיוחדת במינה. אומרים לי, מדברים פה אל רובנו, רובנו לא נהיה צדיקים. אז אומרים לנו, אל תהיה רשע. בכל מקרה, רשע אסור להיות. לחתוך חס ושלום במעשה ופועל. להוציא מהפה משהו שאסור, להכניס לפה משהו שאסור. זה כל אחד חייב לתבוע מעצמו. ובכל אופן, תהי צדיק. תנסה לנהוג כאילו אתה צדיק. אתה לא תהיה צדיק. אתה אף פעם לא תגיע למצב כזה שאתה מואס ברע בפנימיותך. אתה אף פעם לא תגיע לדרגה כזו שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו שאתה אוהב סטייק. זה לא שייך. אנחנו אנשים נמוכים, אנחנו אנשים שכסף מדבר אלינו, כבוד מדבר אלינו, קנאה מדברת אלינו, התאווה מדברת אלינו, והקדוש ברוך הוא, זה, אתם יודעים, זה משהו שצריך להתאמץ בשבילו. זה המציאות. אבל אומרים ליהודי, גם אם אתה יהודי כזה של אל תהי רשע, אבל לפחות תהי צדיק, תלך בדרכו של הצדיק, תנסה להידמות לצדיק, ואז מה? ואז אומר אדמור הזקן השורות האחרונות של פרק י' בתניא, אם תתאמץ להיות צדיק, אם תתאמץ לעשות את המקסימום של עצמך, אם תתאמץ להתנהג כמו צדיק, למרות שאתה לא באמת צדיק, תזכה שתתעבר בך נשמע צדיק. הכלי הזה שאתה יוצר להידמות לצדיק, להתקרב לצדיק, לדרוש מעצמך, לשחות מעצמך את המקסימום, תגרום לכך תמשיך לתוכך את האור. שהצדיק, נשמת הצדיק, תתעבר בתוכך. מה זה תתעבר? אתה לא תהיה צדיק. אמא שמעוברת עם תינוק, התינוק זה לא הוא, זה לא היא, אבל התינוק נמצא בתוכה. התינוק הוא ירח אמו, הוא לא ממש היא, הוא הרי יצא ממנה, אבל הוא ירח אמו, הוא כאילו חלק ממנה. גם הצדיק מתעבר בך. אתה אמנם תישאר אדם שהוא לכל היותר בינוני, אבל לפחות אתה תזכה שהצדיק ירים אותך מעבר לעצמך. ואיזושהי הערה של אמת, איזושהי הערה של פנימיות, איזושהי הערה של הזדהות, באמת החלחל לתוכך. מה זה אומר בפועל? זה מה שדיברנו בשבועות הקדמים. צדיק הוא מי שמואס ברע. צדיק אמיתי על פי התניה, לא צדיק בשם התואר. צדיק אמיתי על פי התניה, הוא צדיק שהצליח לשנות גם את הפנימיות שלו. הוא אדם שאין לו יצר הרע. הוא מרכבה לאלוקות, בכל, גם בידיים וברגליים כמובן, במעשה בפועל, אבל גם בתודעה שלו. אפילו בכוחות הפנימיים, הוא רואה רע, זה מגעיל אותו, זה מעלה לו, זה מרגיז אותו, זה מעורר בו גועל. איך יהודי יכול להתנהג בצורה כזו? איך יהודי יכול להעדיף תאווה זמנית על פני רצון העליון? המדרש מספר על רבי מתיה בן חרש, סיפור מפורסם, דוגמה קטנה מהו צדיק. רבי מתיה בן חרש, יהודי שלומד יום ולילה, אין לו שום קשר עם העולם הזה, והיצר הרע התקנה בו. היצר הרע, זה הייתה סתירת לחי לכל הפעילות שלו. אז הוא נעמד מולו ומראה לו איזושהי דמות של אישה, הוא מחתיא אותו, מראה לו במחשבה איזה דמות. ומתיה בן חרש מסובב את הראש לכאן ולכאן, ולאן שהוא הולך, השטן הזה רודף אותו. הוא קם ונתן צעקה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעבר אותו, שיוציא לו את כוח הראייה. והוא לא היה מוכן לקבל בחזרה את כוח הראייה, הוא פגע בעצמו. לקחת לעצמו את כוח הראייה, והוא לא היה מוכן לקבל את כוח הראייה, עד שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שיקח ממנו את יצר הדעריות. זה צדיק. צדיק הוא לא רק אדם שלא עושה רע. צדיק הוא אדם שלא רוצה רע, שלא שואף לרע, שלא חולם לרע, שלא מעריך רע. שהחבד שלו, החגת שלו, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, כל הכוחות הפנימיים, כל התודעה הפנימית, כל העולם הפרטי והאישי שלו, התשוקות שלו, ההתלהבויות שלו, השאיפות שלו. הכל נמצא בעולם של קדושה. הכל נמצא למעלה. צדיק זה אדם לא רק ששומר שבת כמונו. צדיק זה אדם שאוהב שבת, שבוער בשבת, שלוהט בשבת. המוח והלב, אתה רואה עליו שבת היום. אתה רואה את העיניים מהירות. השבת שלו לא מתחילה מהידיים ומהרגליים. מזה שהוא אוכל קוגל בשבת. השבת שלו מתחילה מהמוח. היא מתחילה מהחוכמה בינה ודעת. היא מתחילה מהלב. כל האישיות שלה מלמעלה ועד למטה. היא קשורה בקשר ישיר לקדוש ברוך. על זה אומרים לו, תהי צדיק. נכון שאנחנו יהודים בעיקר של מעשה בפועל, אבל אפס תנסה. תנסה גם כן קצת בפנימיות ליצור איזשהו קשר לקדוש ברוך הוא. איזושהי אהבה, איזושהי שמחה של מצווה, איזושהי יראת השם, איזושהי התבוננות, קצת להסתכל על העולם במבט יותר נעלה. וזה הרי מה שאנחנו מדברים בתחילת ספר התניה. הקדשנו לזה את כל השיעור הקודם. שיהודי צריך לא רק לא לעשות רע, אלא למאוס ברע, קצת קצת, מפעם לפעם לחשוב לעצמו. היום רצתי למסעדה, שילמתי 200 שקל לקבל מנה, הזמנתי את כל המשפחה, כעסתי שמה, שהמזלגות לא עמדו בדיוק כמו שצריך, כעסתי שהייתי צריך להמתין חצי שעה, כעסתי שלא היה מלוח מספיק. שב רגע תחשוב, על מה הוצאת כל כך הרבה אנרגיה? הרי המאות שקלים האלו, החגיגה הזו, הרי אחרי רגע, הופכת להיות רימה ותולע, הופכת להיות הרי משהו מאוס, שלא תרצה להסתכל על זה. לעומת זאת, אם זכית ללכת ללמוד, אם זכית ללכת ללמוד שיעור דף היומי, אם זכית לרוץ להתפלל, אם זכית לקחת את כל המשפחה, להשתתף אחר כך, להתנדב, לעשות משהו טוב, לתת צדקה, אז זה אולי בשעת מעשה לא כל כך נוצץ, כמו ארוחה טובה במסעדה, אבל זה הרי קיים לנצח. פה יש דבר שכולם רודפים אחריו, וכל מציאותו היא זמנית, ופה יש דבר שלא מספיק רודפים אחריו, וכל מציאותו היא נצחית. הוא מתחיל עכשיו, וישאר וישתמר לעד ולדורי דורות. זאת אומרת, תהי צדיק, תנסה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מהפנימיות שלך. לא רק מהידיים ומהרגליים, אלא קצת עם אהבה, קצת עם מראה, קצת עם התבוננות, קצת עם הערכה פנימית. תכניס פנימה, לתוך העבודת השם. את מי אתה באמת, את הכוחות שלך, את המחשבה שלך, את ההתלהבות שלך, את התשוקה שלך. ויבוא אדם ויאמר, אבל מה זה יעזור? סוף סוף אני יודע לאן אני אגיע וזה לא הרבה. על כך מוסיף אדמור הזקן, וזאת נקודת השיעור שלנו. תהי צדיק, ותזכה שתתעבר בך נשמע צדיק. על מה יושב החידוש הגדול הזה? שאדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא לבד. שאם הוא מתאמץ לעשות ככל שביכולתו, הוא זוכה להיות כלי לסייעתא דשמיא, לסייעתא דצדיקיא, שהצדיק יאיר בו וירים אותו מעבר לעצמו. קודם כל זה מבוסס, אדמור הצמח צדיק מציין כאן, לסיפור בשבחי הבעל שם טוב, סליחה, יש גם שבחי הבעל שם טוב, אבל אנחנו מדברים על שבחי האריזל, שבחי הארי הקדוש. מסופר שם שפעם ישבו התלמידים בפני הארי הקדוש, ישבו בצפת גורי הארי, ישבו בחיים ויטל, וישבו עוד ועוד. ופתאום קם הארי הקדוש בפני המדרש שמואל, בפני רבי שמואל דאוזידה, מגורי הארי, שקבור גם בצפת על יד הארי הקדוש. הוא אומר, ראיתי שהתעברה בך עכשיו נשמת התנא רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר קדוש עליון, שאפילו החמור שלו היה מזוכח ומקודש, התעבר במדרש שמואל, התעבר ברבי שמואל דאוזידה, והארי הקדוש רואה את זה וקם לכבודו. יש סיפור מאוד מאוד מיוחד, קראתי אותו בילדותי, אינני יודע מה בדיוק המקור שלו, אבל כמו כל הגרסא דינקותא, זה סיפורים שנשארו צרובים בנו בדם. קראתי את הסיפור הזה וזה מאוד מאוד מרגש. מה הפירוש שזוכה אדם לפעמים שתתעבר בו נשמע צדיק? היהודי הקדוש מפשיסחה, היהודי הקדוש, תלמידו של אחרי זה מלובלין, אבי חסידות פשיסחה, קוצק, גור, אבי החסידות הפולנית החשובה הזו, שהצמיחה מתוכה גדולי עולם. מסופר עליו שפעם הוא ישב עם הילדים בחדר ולמד. היהודי הקדוש הרי לא נולד רבה, הוא נעשה רבה בהורתו של אחרי זה מלובלין, הוא נעשה באמצע חייו. כי בדומני הוא היה סוחר קודם, והוא קיבל הוראה מהחוי זה להפוך להיות רבה, שעם ישראל צריך לו. אז פעם, אולי בתחילה דרכו, אינני יודע, הוא ישב עם התלמידים בחדר ולמדו. ובאמצע הוא התהרר, הייתה לו איזושהי שאלה. והוא התהרר ככה לחשוב לעצמו. ישב לפניו תלמיד יתום. והתלמיד הזה נזכר פתאום, שאימא ביקשה ממנו, אימא שמגדלת אותו לבד, ביקשה איזו עזרה להוריד משהו מעליית הגג. אבא לא נמצא, אבא לא בעולם, אין מי שיעזור לה לסחוב. והוא הגבר בבית. אז היא ביקשה ממנו שאם הוא יכול להוריד בשבילה את המכונה התפירה מעליית הגג. והוא בבוקר רץ לחדר, והוא לא הספיק לעשות את זה. ועכשיו שהוא רואה את הרבא שלו יושב ומערער, אז הוא חשב, אולי אני אספיק ברגע לרוץ, לעזור לאמא ולחזור. ובמחשבה למעשה, הוא קם ויצא ורץ והוריד לאמא את המכונה, והיא כל כך הודתה לו, והוא ירד בחזרה למטה. והוא חזר בחזרה לתלמוד תורה. הוא נכנס לאביס מדרש, נכנס לכיתה מול היהודי הקדוש, וככה השתחל בשקט קיבה שהרבא לא הבחין ביציאתו ובבוא. התיישב במקום בשקט, פתאום היהודי הקדוש מרים את העיניים, ומסתכל עליו וכאילו קם לכבודו. שואל, מאיפה חזרת? הוא מאוד נבהל. הוא אומר, רבא, אני מצטער, אבל אמא ביקשה, ואין מישהו אחר שיעזור לה. אומר היהודי הקדוש להפך, הייתה לי שאלה עצומה, ולא הצלחתי ליישב אותה. וכשאתה נכנסת, ראיתי פתאום את אביה שנכנס איתך ביחד. ולא הבנתי במה זכית, שאביה יתעבר בך, שאביה ייכנס איתך. ועכשיו אני מבין. אביה היה יתום, אביה ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. וכשאביה עלה למעלה, ראו שהוא עשה ופעל כל מה שאפשר. כל מה שהיה ביכולתו. אבל כיבוד הורים, את זה הוא לא קיים. כבד את סביך וכבד את אביך ואת אמך. וקשו ההורים לשכינה. וקשו ההורים, כיבוד הורים נמצא בלוח הימני, בכלל מצוות כיבוד הקל. זה לא רק מצווה שבין אדם לחברו, אלא כביכול מצווה שיש בה כבוד המקום. ישווה כתוב, מורה אביהם למורה המקום. והבעיה עם כל הצער שבדבר, הוא לא היה השם, אבל הוא לא זכה פעם אחת להכין קוסטי לאמא. הוא לא זכה פעם אחת ללכת למקולת בשביל לעזור לאמא. הוא לא זכה פעם אחת להכין קוס קפה לאבא. הוא לא זכה לזה. במילא כשהבעיה עלה למעלה והייתה חסרה לו הזכות הזאת לתיקון נשמתו, הבעיה קיבל על עצמו שכל פעם שיהיה יתום, שירצה, שכל פעם שיהיה ילד יהודי, לא יתום, כל פעם שיהיה ילד יהודי שירצה לכבד את ההורים, ואולי יהיה לו קושי מסוים, אז יבוא הבעיה ויתבר בו, ויעזור לו לקיים את הקושי הזה, וכך הבעיה בעצמו יקבל את הזכות הזו. על זה אומרים ליהודי, תהי צדיק, למרות שאתה לא תהיה צדיק, אתה לכל היותר, אל תהי ראשו. לכל היותר אתה יהודי כזה שלא תהיה רשע. אבל תנסה, תתאמץ, תתנהג כאילו אתה צדיק. ומתוך שאדם צובע את עצמו, סוף סוף הדברים, הצבע יתפס בו, ועל כל פנים יזכה שתתאבר בו נשמה שהיא למעלה מכוחותיו, ותרים אותו למעלה מהכוחות שלו, ותיתן לו באמת כוחות בלתי רגילים. לפי היסוד הזה, שעניינו של הצדיק, הוא להיות עם היהודי בעת צרתו, הוא להיות עם היהודי בעת קשייו, בעת אתגריו, ולהרים אותו אל מעבר לעצמו. למרות שהיהודי לא יהפוך להיות צדיק, היהודי יישאר להיות יהודי של אל תהי רשע. אבל רגע אחד, הוא יזכה להתעלות אל מעבר לעצמו. אני רוצה לומר בהמשך לזה, אנחנו גם בפרשת קורח, גם בערב פרשת חוקת, ובעיקר אנחנו בערב ג' בתמוז, שבת הבאה, יום הילולה של הרבי, הרבי מלובביץ', אז אני רוצה לומר, נקודה שהיא אינסופית, אינסופית, כל כך מרגשת, כל כך מיוחדת, על זכותו של מוישה רבנו, לענות את אחת השאלות הגדולות ביותר במקרא, בטח בספר במדבר, היא השאלה הכואבת והמעיקה והמציקה ביותר. איפה הרחמים האלוקיים? איך זה שהקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח? הקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לכל יהודי באשר הוא, למנשה המלך, רשע שברשעים. הקדוש ברוך הוא סולח שלא יאמרו שאין תקווה לבעלי תשובה, שננעלה דלת בפני בעלי תשובה. ורק לגדול הגדולים, הקדוש ברוך הוא לא סולח. והתחנן אל השם. מוישה רבינו מתחנן תף קופתת וב תפילות. ידועים דברי הפני ישוע שמוישה רבינו מיתו באב, האחרון לחייו, עד זין באדר. מתפלל בדיוק תף קופתת וב תפילות ככל החשבון שעושה שם הפני יהושע. מוישה רבינו 3 פעמים ביום מבקש מהקדוש ברוך הוא, סלח לי, מחל לי על חטא מי מריבה, תן לי לזכות להיכנס לארץ. ואין חסדים ואין רחמים ואין מחילה. ומוישה רבינו נשאר על אדמת המדבר ולא זוכה להשלים את המסלול שהוא עובד בשבילו 40 שנה ולהכניס את עם ישראל לארץ ישראל. יתרה מכך, מוישה רבנו לא זוכה להיכנס לכאן אפילו בארון קבורה. זאת השאלה העצומה. אפילו לא כעוף השמיים. מילא שהוא לא נכנס כמנהיג העם, בסדר, הגיע זמנו של יהושע, כיוון שהגיע הזמנה של הלבנה, השמש צריכה להסתלק. למרות שהשמש גדולה מהלבנה וחשובה, המאור הגדול והמאור הקטון, אבל יחד עם זה, כשמגיע תורה של הלבנה, החמה צריכה להסתלק. אז בסדר, אז הגיע זמנו של יהושע, ומוישה רבנו יסתיים תפקידו בעולם. אבל הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל בארון קבורה. הוא לא יכול לזכות להתאמן במערת המכפלה, בלי להיכנס לדברים הידועים שנשמתו של מוישה נמצאת במערת המכפלה. כי פשוט הם ממש. למה מוישה רבנו נשאר בערבות מואב? למה? לא מגיע לו מחילה? ואני כבר לא מדבר על השאלה במה הוא בכלל חטא. הרי כולם יודעים את דברי עקדת יצחק על חטא מי מריבה. הרי שולחן, והרי סכין, והרי בשר לפנינו, ואין לנו פה לאכול. הכל מוכן על השולחן ואי אפשר לאכול. הסיפור של מי מריבה לא משכנע. בגלל שהוא עיקה בסלע, בשביל זה יאבד יהודי צדיק 120 שנה של עבודת השם. יאבד את הזכות להיכנס לארץ ישראל. אז מה? אז הוא עיקה בסלע, אז הוא לא דיבר אל הסלע. מה זה משנה? מישהו פעם עיקה בסלע והוציא ממנו מים? דם הוא הוציא, לא מים. להקות בסלע זה לא נס עצום. ברפידים 40 שנה קודם אמר לו הקדוש ברוך הוא תקה בסלע ויצאו מים. על חטא כזה אפילו אם משה רבינו טעה. יען לא אמנתם בי להקדישני, כאלה מילים נוראות. למה? איפה? אז אני כבר לא נכנס לשאלה על מה בכלל החטא. את זה נעזוב, זאת שאלה בפני עצמה שהמפרשים הביאו לה בלי סוף יישובים בכל הדורות. אבל יהיה החטא אשר יהיה. אין סליחה, אין מחילה, אין תשובה. ולפחות להיכנס לארץ בארון קבורה, איך אפשר להבין את העניין הזה? יש מדרש מאוד מרגש, והוא כמו שאמרנו, לפחות נאמר בקצרה, כבר מתחיל להיות מאוחר, נאמר בקצרה לפחות, שהוא יישב לנו גם גמרא תמוהה ביותר בסוף מסכת נידה. הדרנה לשס. המדרש אומר, מוישה רבינו נכנס בחוץ לאורץ, כי שם נמצא העם שלו. כי רבה, כי צדיק, נשאר איפה שצריכים אותו. רבה אצל חסידים אומרים, רבה ראשי תיבות, ראש בני ישראל. ראשי האום אנחנו קוראים בפרשת במדבר. ראשי אלפי ישראל. הראש נשאר עם הרגל. הראש מחיה את הרגל, הראש מחזיק את הרגל, הראש מזין את הרגל, הראש נותן כוחות לרגל, הראש הוא היחיד שמרגיש את הכאב של הרגל, הוא לא משאיר את הרגל לבד. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אתה נשאר במדבר, לא בתור עונש. עונש, אז תיכנס כארון קבורה. אתה נשאר במדבר כי שם נשאר העם שלך, כי שם נשאר הדור שלך, כי במדבר הזה קראנו בשבת איפלו פגריכם, כי דור המדבר נשאר אחרי חטא המרגלים, דור המדבר נשאר בחוץ לארץ. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה נשאר עמהם ותבוא איתם ביחד. כי אם הם יישארו מאחורה ואתה תיכנס לארץ, מי יזכיר אותם לעתיד לבוא? מי יחזיר אותם בתחיית המתים? אתה נשאר עם העם שלך, כי רבי מתעבר בנשמת ישראל, בנשמת החסיד, כי רבי נמצא איפה שהחסיד צריך אותו. המדרש מביא לזה משל מופלא, משל לאדם שהולך בדרך במדבר, ועבדו לו כמה מטבעות. עוברים אנשים, מבקש מהם, תאירו לי, תדליקו נר, שאני אוכל למצוא את המטבעות, שאלו כמה נפל, אמר כמה גרושים. צחקו, בשביל כמה גרושים אנחנו נסתכן פה במדבר, עוד רגע יבואו לסתים. הלכו, מה עשה? זרק בין המטבעות מטבע זהב. זרק על הרצפה מטבע זהב, ואיבד גם אותו בחול. ואז כשעוברים אנשים והוא מבקש להעיר לו, שואלים מה עבד, הוא אומר מטבע זהב, בשביל מטבע זהב, חס התורה לממונם של ישראל, הפסד מרובה. קמו כולם ועזרו לו למצוא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בשביל הפרוטות האלה כביכול החוטאים של דור המדבר, אני לא אעשה תחיית המתים. אבל אם יישאר שם מטבע זהב, בשבילך אני ארים את כולם. עכשיו אנחנו נבין, גמרא מופלאה בסוף מסכת מכות. סליחה, בסוף מסכת נידה, בסוף השס. הגמרא מספרת שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה. אנשי אלכסנדריה, יהודים חוטאים שהקימו מקדש מתחרה לירושלים, עזבו את ירושלים, מקדש חוניו, הייתה שם מחלוקת בין אורקינוס, אריסטובולוס, ירושלים נקרא במחלוקת, עזבו את ירושלים, הקימו מקדש מתחרה באלכסנדריה, מקדש כל כך גדול, שהם מסופו לא שמעו את תחילתו. הם פוגשים את רבי יהושע בן חנניה ושואלים שלוש שאלות. השאלה השלישית, האם מתים לעתיד לבוא, צריכים הזעה או לא צריכים? האם בתחיית המתים, כשיקומו המתים לעתיד לבוא, ברוך אתה השם, מחיי המתים, האם הם יצטרכו להיטהר מטומאת מת או לא? האם המתים שיקומו לעתיד לבוא, האם הם צריכים להיטהר מטומאת מת או לא? לכאורה, בפשטות, מה השאלה שלהם? הרי הקדוש ברוך הוא השאיר עצם לוז, שממנה נעשה את התחייה. העצם לוז הזאת תלבש, כמו שהגמרא מתארת בכמה מקומות, מסכת סנהדרין, מקומות נוספים, תלבש גידים ועצמות, ותהפוך להיות גוף שלם. השאלה היא האם הגוף החדש נטמע מהעצם הטמאה. אותה עצם לוז שהייתה מטמאת אחרים שהיו עוברים על ידה. האם הגוף החדש נטמע ממנה? העצמות החדשות שנבנו, האם הם נטמעו מאותה עצם לוז, ובמילא הגוף החדש יצטרך הזעה או לא? יצטרך הזעה של טהרת מת או לא? עונה להם רבי יהושע בן חנניה, לכשיבואו נחכם להם, לכשיחיו נחכם להם. ועוד, ולכשיבוא משה רבינו עמהם. מה הוא עונה? מה פירוש לכשיחיו נחכם להם? תגיד, אני לא יודע. וכשיבוא משה רבינו עמהם, מה קשור משה רבינו לעניין? אמר הרבי, אני אגיד את זה במשפט אחד. הם שואלים על דור המדבר, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. אפשר לחשוב שלא נשאר מהם כלום. במילא התחייה שלהם לעתיד לבוא, תהיה תחייה חדשה לגמרי. אז אולי הם אינם צריכים הזעה, כי לא נשאר מהם כלום. או שנגיד שכן נשאר מהם משהו, ומתוך זה תהיה התחייה לעתיד לבוא, ואז הם כן צריכים הזעה. עונה להם רבי יהושע בן חנניה שני תירוצים. א', לכשיבואו נחכם להם. אני לא יודע, זאת שאלה מציאותית. כשיבואו, נעשה בדיקה, נראה אם העצם היא חדשה לגמרי, או שנשאר משהו מקודם. בית לכשיבוא משה רבינו עמהם. הרי משה רבינו היה איתם כל הדורות. אם הוא היה איתם שם עמהם, אם משה רבינו היה עמהם, זאת אומרת שמשהו נשאר שם. זאת אומרת שמשהו היה איתם כל הדורות, אחרת משה רבינו לא נשאר שם. אם מוישה רבינו יבוא עמהם יחד, זאת אומרת שמשהו נשאר ממתי מדבר, ואז התחייה שלהם תהיה מתוך עצם שנותרה קיימת שם בין החולות. זאת לא תחייה חדשה לגמרי, ובמילא הם יצטרכו הזעה לעתיד לבוא. נזכה כבר באמת לתחיית המתים, לראות את משה רבינו ואת כל הצדיקים, וגם עד אז לדעת שגם לשם אנחנו מגיעים בזכות הצדיק שמתעבר בנו ומרים אותנו מעבר לכוחותינו.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא. כבר 25 שנה, כל חי תמיד.